שיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא והחודש אשר נהפך להשלמת המשכן ולראש חודש אדר.
מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ואני מקווה שבעזרת השם נזכה באמת בשנה הזאת לאדר של שמחה, של בשורות טובות. היו כמה אדרים קשים באדרים האחרונים. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, שכן יהיה לנו. אני ברשותכם רוצה להיכנס כבר לחודש אדר ולראש חודש אדר ולפורים, אבל אני הייתי רוצה לפתוח את זה בכל זאת בסיום מלאכת המשכן בפרשת פקודי, בסיום ספר שמות. עסקנו בשבועות האחרונים בעיקר במלאכת המשכן, בבניית המשכן, ושמתי לב לדבר מעניין מאוד שלא נתתי דעתי אליו אף פעם לפני כן, שיש קשר כנראה לפחות לפי דעה תנאית אחת, מאוד מאוד צמוד, בין ראש חודש אדר לבין סיום מלאכת המשכן, שבתוכה אנחנו נמצאים בפרשת פקודי. התורה אומרת בפרשה שלנו, בתחילתו של הפרק האחרון, פרק מם, בפסוקים הראשונים, וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. הביטוי הזה, תקים, הוא ביטוי שמחייב הבנה. תקים זה לא תבנה ולא תכין, כי כל זה כבר בנוי. מלאכת המשכן התחילה, עסקנו בתאריכים בשבוע שעבר, ממחרת יום הכיפורים. אז מתחיל משה את הקלת ישראל, נכון? את מלאכת המשכן, בזה עסקנו בשבוע שעבר, ובאותו היום הוא משמיע להם על השקלים. דיברנו על האוהל שהוא נוטה מחוץ למחנה, על השיפוט שהוא מתחיל. תקים את המשכן, משמעו כאילו המשכן כבר מקופל לפני כן באיזשהו מקום, ומה שעכשיו צריך לעשות זה להקים אותו. ובאמת כך דורשים חז"ל, אלא שבדרשה אחת, שהיא דרשה מוכרת יותר, דורשים שהמשכן מלאכת בנייתו על כל החלקים ארכה 3 חודשים. אם אנחנו מתחילים בי"א בתשרי, למחרת יום הכיפורים, אנחנו מגיעים לכסלו, תשרי חשוון עד סוף כסלו. זה אגב חנוכה. ואז המתינו עם המשכן. ובאחד לחודש הראשון, שזה התאריך המפורש, ראש חודש ניסן, זה ויהי ביום השמיני לימי המילואים, שאז הייתה חנוכת המשכן, תקים את המשכן. מצוין. אבל ישנה דעה במדרש תנחומה בסוף פרשת פקודי שונה, רק דעה אחת נוספת במדרש, והיא מעניינת מאוד במקור 2. רבי חנינה אומר, באחד באדר היה נגמרה מלאכת המשכן. מלאכת המשכן נגמרה היום. באחד באדר נגמרה מלאכת המשכן. אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו, לפי שבאחד בניסן נולד יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מערב שמחתם שמחה בשמחה. מדרש משונה מאוד מאוד. קודם כל, בראש חודש אדר, זה התאריך שבו נגמרת מלאכת המשכן. אני מבין את הרעיון המדרשי שמחבר, זה כמובן מדרש, אין למישהו זיהוי של השעה, של היום. אז אני מבין את הרעיון המדרשי שמחבר את 25 בכסלב עם הקמת המשכן, עם מלאכת המשכן. אבל מה לראש חודש אדר? זה ראש חודש אדר שלימים יהפוך להיות ראש החודש שנהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. שנית, עכשיו ממתינים עם המשכן, והמשכן יוקם בראש חודש ניסן. אז גם את זה אני מבין, כי אמרו להקים בראש חודש ניסן, אני לא צריך הסברים. אבל פתאום אומרים שבעצם הקמתו בראש חודש ניסן זה חיסכון בהוצאות. כי הרי צריך לעשות יום הולדת. כי זה יום הולדתו של יצחק אבינו. אנחנו עד היום עוד לא מסתדרים בדיוק עם היום הולדת הזאת, כי הרי יצחק אבינו נפקדה עמו בראש השנה. עסקנו יותר מפעם במרחק הקצר מדי שיש בין ראש השנה לראש חודש ניסן, אבל חז"ל מתרצים כמו שתרצו, לא ניכנס. עכשיו בראש חודש ניסן הוא נולד, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אערב להם שמחה בשמחה. כן מערבים שמחה בשמחה, אני אערב להם את השמחה של הולדת יצחק עם השמחה של חנוכת המשכן. מדרש מאוד משונה, הוא מחייב הרבה הבנה. אגב, המדרש שם ממשיך, שליצני הדור היו אומרים אחרת, ואמר הקדוש ברוך הוא, אני אראה להם ואערב להם שמחה בשמחה. כאילו, בניגוד לאופוזיציה, שטוענת הפוך, כן, צריך לחבר את זה. אני בכלל לא מבין מה כתוב פה. אני, ברשותכם, מסתפק בזה, אני אחזור בעזרת השם, בסוף בסוף, נהיה סיפק בידינו למשכן וליצחק ולחיבור של שניהם, אבל אני מסתפק בשלב זה בזה שיש לנו תירוץ לעסוק בפרשת פקודי בראש חודש אדר. בהמשך אני רוצה להראות שזה לא רק תירוץ דרשני שמחבר אותנו לראש חודש אדר, אבל אני רוצה להיכנס מכאן באמת לראש חודש אדר, לחודש אדר, ומזה בסוף לחזור אולי להבנת הרעיון שרוצה ללמד אותנו רבי חנינא במדרש המופלא הזה, שבו הוא רואה את היום הזה, את ראש חודש אדר, החודש שלימים הופך להיות היום שבו מתחילים להרבות בשמחה כיום סיום המלאכה, ואת הולדת יצחק כיום שממתינים בגלל זה לראש חודש ניסן. לא סתם כי קבעו ראש חודש ניסן, אלא הולדת יצחק, יום שמרבים בשמחה, וביום שנולד יצחק על שם השחוק, אז מסתיים חודש השמחה ומתחיל הצחוק הגדול של יצחק בראש חודש ניסן. צריך להיכנס להבנה הזו לאט לאט, אבל אנחנו באמת נתנתק מזה וניכנס ברשותכם באמת לחודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה זה שיר. זה גם גמרא, אבל זה מהשיר. מי שלא זוכר את זה, זה בכלל לא שייך, זה לא מה שנקרא, חבל על הזמן. אבל זה דבר מאוד מעניין מבחינה הלכתית. האם יש משמעות לחודש כולו? הרי מדובר פה בתאריכים. אין לנו מי שנכנס, יש מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל זה לא תופס לגבי החודש כולו, זה דין כדי להגיע לתשעה באב. זה שבוע שחל בו תשעה באב. ואגב, שם יש דינים מאוד מעשיים. שבוע שחל בו תשעה באב, אין מחבס ואין מספר ומגייס, יש הגדרות. מי שנכנס אדם מרבין בשמחה, אין הגדרות הלכתיות. אסור להגיד את זה לאף תלמיד, אבל אין הגדרה הלכתית. בהגדרה מי שנכנס אדם מרבין בשמחה, ואגב זה מעניין, זה לא מופיע ברמב״ם להלכה. זה סתם, הערה מעניינת מאוד. ברמב״ם ובשולחן ערוך מופיעה הלכה בהלכות תעניות, שכתוב בה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, לא מופיעה ההלכה מי שנכנס אדם מרבין בשמחה, זה לא מפני שהרמב״ם לא העריך את עניין השמחה. זה הפוך לגמרי. קודם כל כי כנראה קשה לקמת את זה להגדרות הלכתיות. ומה זה בא לידי ביטוי? באיזו הגדרה הלכתית? אני מבין את ההגדרה ההלכתית של מיעוט ושמחה. לא מסיידים, לא מחבסים, לא אוכלים בשר, כן אוכלים בשר. מה ההגדרה ההלכתית של הריבוי בשמחה באדר? אנחנו עוסקים בהלכה, עכשיו לא ברעיון. אז בגמרא זה מופיע כרעיון, אבל הרמב״ם לא מגדיר אותו הלכתי. והנה, כשאנחנו ניכנס קצת בכל זאת לעולם ההלכה, נגלה שיש כן משמעות לכל חודש אדר מבחינת העניין של פורים. וכבר בפסוק אנחנו פוגשים, זה הפסוק שבו הכתרנו את השיעור שלנו היום, שהחודש הזה כולו הוא החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. המון 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 פסוקים מסתובבים סביב החודש. בחודש 12 הוא חודש אדר, בחודש אשר סיברו, ביום אשר סיברו האויבים לשלוט ביהודים ונהפוכו. החודש כולו כאילו הופך להיות מושג של שמחה שצריך להיכנס להבנתו. אבל כדי לעגן את זה או לקמת את זה בעולם ההלכה, אני רוצה רגע להיכנס לכמה הגדרות הלכתיות ברשותכם. הנה ההלכה אחת מן ההלכות. המפרס בים. אולי גם חלק מהאדר, מהנהפוך, הוא יהיה קצת לראות הלכות פה. המפרס בים והיוצא בשיירה. זה הלכה בשולחן ערוך, בתפריש פייחת. המפרס בים והיוצא בשיירה ואינו מוצא מגילה להוליך אמו. אדם יוצא למסע ארוך ואין לו מגילה לקחת איתו, יקראנה ביוד ג' או ביוד ב' או ביוד א' בלא ברכה. מצוין. זה אם הוא יוצא ביוד ג' או ביוד ב' או ביוד א'. אגב, מאיפה הגיעו ליוד ג' יוד ב' ויוד א'? מי שזוכר, זה נמצא במשנה שפותחת את מסכת מגילה. מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15. אנחנו זוכרים שהפרזים קוראים ב-14, המוקפים, נכון, ב-15. י"א, י"ב, י"ג זה בגלל בני כפרים שאין להם עניין ועד שהם מתכנסים בשני וחמישי. אז יש שם חשבון שמגיעים לי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. מצוין. לפי זה פוסקת ההלכה, וכך מכריע השולחן ערוך, את אותו הדין שנתנה המשנה בזמנה לבני כפרים, זה אגב מעניין, מודרנה של ההלכה, אצל השולחן ערוך, זה כבר בטור לפני כן. הדין הזה של בני הכפרים צריך להיות נכון בתקופתנו, אומר הטור לפני 650 שנה, הדין הזה צריך להיות לגבי מי שמפליג באונייה. אז הוא יכול גם כן לקרוא מגילה מיוד א', מצוין. אבל עכשיו הוא מוסיף, בכפרים הם נמצאים במקום בי"א, י"ב, י"ג. רק יש להם ימי שוק ואז יש מניין, אין מניין. אבל מי שמפליג בשיירה היו נסיעות לפעמים של חודש, של חודשים. ואם אי אפשר להמתין עד ימים הללו, הוא לא יכול לחכות לי"א, י"ב, י"ג. אין לו, יש לו מגילה כשירה בבית באדר. יש אומרים שקורה אפילו מתחילת החודש. מעניין מאוד. למה אומר המשנה ברורה? ואני מדלג על מקורותיו של המשנה ברורה, כי אנחנו רוצים לראות את הסיכום. אפילו מתחילת החודש, דכתיב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. זאת אומרת שלחודש אשר נהפך יש משמעות הלכתית. הוא לא קורא מגילה בשבט. כלומר, הוא לא קורא את זה כציון האירוע ההיסטורי ולא משנה מתי, אלא יש משמעות הלכתית לקריאת המגילה בחודש אדר כולו. לא ראינו דבר כזה. ראינו דבר כזה לגבי פסח, לגבי שבועות, לגבי סוכות, לגבי איזה חג ראינו דבר כזה? יכול להקדים כי כל החודש כולו הוא על שם... מה פתאום? מהי המשמעות ההלכתית של זה? אבל כאן מסייגת ההלכה את הדברים וקובעת כך. זה מעניין מאוד. המשנה ברורה שוב על פי מקורות קודמים כמובן ובא... משנה ברורה מובאים המקורות שלפני, מי שירצה יראה בפנים, מאיר הערה. אנחנו יודעים שישנם כמה מצוות בפורים. ישנה מצווה אחת של קריאת מגילה, שאותה תמיד זוכרים, אבל ישנן עוד שלוש מצוות. סעודת פורים, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מאיר המשנה ברורה הערה מקור ארבע ודה עוד. דהא דהקלו לבני הכפרים או למפרסי הים. מה שאמרנו שאפשר לקרוא מראש חודש הוא רק לעניין קריאת המגילה. אבל סעודת פורים וכן משלוח מנות ומתנות לאביונים לא יקיים אלא בזמנה. ואם אין לו מנות אלא בבית אדר, אז זה לא תופס. אי אפשר להגיד שזה בגלל שמגילה טכנית יש לו. אין לו מנות לתת. אין לו סעודה בי"ד בידיו. אין לו תבשילים לסעודה. אז זה לא תופס, הוא לא יכול לקיים את זה ביוד. מה החילוק? הרי באותה מגילה נאמר שקבעו לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ועשו אותו יום משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. באותו מקום כתוב שהימים האלה נזכרים ונעשים. ואת זה לומדים גם על י"ד ותתוו. אז למה ההבדל בין המגילה לבין הסעודה, לבין כל העניינים האלה של משלוח המנות? בכלל, כמו שאמרתי, אני יצאתי לגמרי לגמרי מהמשכן, אני עכשיו בחודש אדר, בפורים. כל הסוגיה הזו של הסעודה, של משלוח המנות, של המתנות לאביונים, היא לא רק אפיונים מעניינים שמייחדים את פורים. יש כאן דברים שבמהות שונים מכל חג אחר. מתנות לאביונים, אני הייתי מצרף את זה למשפחת הצדקה. סעודה, תאמרו שיש מצווה לעשות את זה בכל חג. עוד מעט נראה שזה שונה בפורים. אבל בפורים, גם לגבי הסעודה וגם לגבי משלוח המנות בעיקר, יש דין שקיים רק בפורים, שאין דומה לו בשום מקום אחר בשנה. קודם כל, משלוח מנות אין בשום מקום. אין בשום יום אחר בלוח השנה משלוח מנות. זה דין משונה, מיוחד רק לפורים. למה קבעו את זה? מה קרה? ראיתי מישהו שטוען טענה שבמחילה נראית לי קצת משונה, שפשוט טכנית הרי ניקלו ועמוד על נפשם. אז יצאו כל החבר'ה לגיוס מילואים, כולם היו ביחד. כיוון שניקלו ועמוד על נפשם, אז לא כולם הביאו איתם אוכל. אז היה צריך לתת משלוח מנות איש לרעהו. כי למי שאין היה צריך לתת. כתב את זה יהודי חשוב, אבל אני חושב שזו טעות גדולה. הוא מסתמך על הדברים בספר נחמיה. שם מסופר שנחמיה כינס את כל היהודים ליד רחוב שער המים והקריא להם את התורה, ואז הוא אמר להם לא לבכות, כי עכשיו ראש השנה, פעם הזכרנו את זה, לשמוח, ואז הוא מגלה ליהודים ששווים אחרי 70 שנות גלות בבבל, שיש ראש השנה ויש סוכות, והוא אומר להם שעכשיו חדוות השם היא מעוזכם, ואומר בין הדברים להתחיל לתת אחד לשני, ושילחו מנות לאין נכון לו. זה הפעם היחידה הנוספת בתנך שהביטוי לשלוח מנות מופיע. אבל שם זה באמת למי צריך לשלוח מנות? למי שאין לו. בפורים זה בכלל לא כך. מתנות לאביונים זה למי שאין לו. אבל לשלוח מנות זה איש לרעהו, זה לא בגלל שאין לו. אולי לפני שנראה את הדין של סעודה, בואו תראו רגע את הדין של משלוח מנות. שם זה כל כך משונה, אני מקדים רגע את המקור הבא. במקור 8. שם כתוב כך, וחייב לשלוח לחברו שתי מנות. קם שולחן ערוך בהמשך. שתי מנות בשר או של מיני אוכלים שנאמר הוא משלוח מנות איש לרעהו. שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח לרעים משובח. לא מופיע פה שום עניין שהאדם הוא נצרך לזה. ואם אין לו, מחליף עם חברו. אין לו. אז הוא מחליף עם חברו. זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו. נו, זה קשור לנתינה למישהו שאין לו. זה שולח לזה סעודתו, מה שהילדים קוראים ההחלפות. זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו. כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו. אם תסתכלו שנייה אחת במקור 1:10 בעמוד הבא, שם מופיעה הלכה מרתקת, החיי אדם, לא כולם פוסקים כך, שתראו עד כמה משלוח מנות זה לא עניין סוציאלי. ולכן אני רוצה להבין אותו, כדי להבין את פורי. זו מצוות היום, זו מצווה שאיך נאמר עליה, קריאת מגילה אפשר כל החודש, משלוח מנות באותו יום. כתוב בחיי אדם, חייב לשלוח לחברו, מעניינת מאוד ההלכה שהוא קובע, החיי אדם הוכיח מהירושלמי, ואם שולח לעשיר, אני שולח מנות איש לרעהו, יש לי רע עשיר. בסדר? עכשיו אני שולח לו מנות, אם שולח לעשיר דבר פחות, אם אתה שולח לו את הסטייק לא ברמה שהוא רגיל, אינו יוצא בזה ידי משלוח מנות. אתם מבינים מה זה הפוך לגמרי ממשלוח מנות לאין נכון לו? כי הרי משלוח מנות איש לרעהו זה לפי מה שרעהו צריך. אז שני עניים מחליפים סעודה, זה לזה. אתה שולח מנות, זה הלכה מרתקת שהחיי אדם פוסק להלכה. אתה שולח מנות לאיש עשיר, ואתה שולח משהו שהוא לפי הדרגה שלו לא אוכל, לפחות לא כשרואים, אז ממילא זה לא תופס. כי זה לא משלוח מנות איש לרעהו. הוא אומר, וכן משמע בריטווה לפי גרסה אחת שם בגמרא, אכן, ככה הוא מסכם, שאר פוסקים לא הזכירו דבר זה, אבל נכון להיזהר בזה לכתחילה. מעניין מאוד. זאת אומרת, זה גם שכל אחד ייקח בחשבון, אם הוא עוסק במשלוח מנות לעשיר, איך הוא אוכל ואיך לא. אבל ההלכה הזאת ודאי הופכת את המושג של משלוח מנות לא למשהו שאדם צריך לו. צריך להבין את הרעיון, מה באו להגיד פה. אגב, יותר מזה, ראיתי שמסבירים שמשלוח מנות איש לרעהו זה לא באמת צורך, אלא כדי שהוא ישמח. לשמח. היום זה יום של שמחה, צריך לשמח אחד את השני. מצוין. יש למשל דין של לשמחת בחגיך, כל חג. זה לא חידוש של פורים. נכון? זה גם לא מדברי חכמים, זה התורה לימדה אותנו ושמחת בחגיך בסוכות, ואנחנו יודעים על זה בפסח, בשבועות, מצוין. איך מסמכים? אז כתוב בהלכה שמסמכים כל אדם במה שהוא שמח. ההלכה אומרת שהאיש שמח באוכל, האישה שמחה בבגדים נעים, כל אחד שמח במשהו שלו. מאוד מעניין, משלוח מנות איש לרעהו, מה היה כתוב? חייב, אני חוזר למקורות הקודמים, חייב לשלוח למקור 8, חייב לשלוח לחברו שתי מנות בשר או של מיני אוכלים, שנאמר הוא משלוח מנות איש לרעהו. מאיר מיד המשנה ברורה, מיני אוכלים ולא בגדים ושערי דברים. והוא הדין משקה, אין דבר. משקה אתה יכול לשלוח. כוס מיץ מבושלת זה מצוין. אבל אם אתה שולח איזו חליפה באלפי דולר, לא יצאת ידי חובת משלוח מנות. זאת אומרת, יש פה שני עניינים. א', אני לא מבין את הרעיון בכלל, שעינית זה חייב להיות אוכל. אז זה לא בסמכת, זה משהו עם אוכל דווקא. והוא הדין משקה. לשפיר דמי דשתייה בכלל אכילה. ולכן מספיק אחד אוכל, אחד משקה, שתי מנות צריך. אבל דווקא שיהיה אוכלים. זו הלכה מרתקת. צריך להיכנס אליה טוב. אגב, מופיע בפוסקים שספר זה גם לא נחשב משלוח מנות. רב עובדיה מעריך בזה בכמה מתשובותיו. זה דבר מצוין, זה טוב לקבל וטוב לתת, אבל משלוח מנות לא יצאת ידי חובה. גם אם נתת מדע. אבל זה חייב להיות אוכל. אוכל, ולפי חיי אדם אוכל ברמה היהודה לאוכל. אז אם עוסקים באוכל, בואו נחזור רגע לעניין של סעודת פורים. שם הופיע הדבר המשונה השני שקיים שוב רק ביום הזה בשנה. אמרנו שכל חג יש מצווה לשמוח, אבל אין אף חג עם משלוח מנות. אולי כל חג יש מצווה לעזור, אבל אין אף חג שיש בו מצווה לא לעזור, אלא לתת אחד לשני ומקסימום להחליף באוכל. עכשיו יש עוד דבר שקיים רק בפורים, והוא כבר יותר קשה. אותו אנחנו מכירים, הוא כבר עוד יותר מוזר. נחזור רגע למקור 5. חייב איניש ליבסומי בפוריה. זה כולנו יודעים. זה גם כן לא רק שיר, זו הלכה. עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ופה בא הרמ"א באותיות הקטנות יותר ואומר כך, הגה ויש אומרים, ואינו צריך להשתכר כל כך. כלומר, איך הוא הבין את המרן, את השולחן ערוך, שמה השולחן ערוך אומר? שכן צריך להשתכר כל כך. רק יש אומרים שאינו צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו. זה לא הכוונה שישתה יותר ממה שהוא לומד. ישתה יותר ממה שהוא רגיל לשתות, אלא ישתה יותר מלימודו, וישן, כיוון שהוא שותה יותר ממה שהוא רגיל, אז הוא ירדם, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. בסדר, יכול להיות שיש כאלה שנהנים מההלכה הזאת. יש כאלה ואחד המרבה, מעניין מאוד השימוש שלו, ואחד המרבה ואחד הממעיט במה? בשכרות, ביין. ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, שנאמר על קורבנות. אבל הרמ"א משתמש בזה לכמות היין שהוא שותה. שואל על זה החפץ חיים בביאור הלכה במקור שבע. חייב איניש לי וסומי בפוריה. ואם תאמר, היאך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול. פתאום באים בפורים ואומרים, תשתכר. והמהריל, והרי מה מביא אותו, עושים ככה עיגולים בפינות ואומרים, איך לא ידע אם הוא ישן. אם זה היה הפשט, שיגיד, חייב אדם לישון. אם הוא לא מצליח, אז שישתה יותר מלימודו. כלומר, לפי המהריל הכוונה בעצם שישתה יותר מלימודו על תקן כדור שינה. הוא צריך לישון. כלומר, הוא צריך לא לדעת. איך? אז יש לי הצעה, תשתה. שולחן ערוך עדיין לא הבין כך. שואל הביאור הלכה, איך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול? וזאת עוד הלכה מרתקת. סעודת פורים היא לא כמו כל שאר הסעודות בחגים. באף סעודה אחרת אין מצווה לשתות עד כדי שכרות. יש איסור. בפורים יש מצווה, אז זה לא אותה סעודה כמו כל הסעודות. אגב, חייב איניש לבסומי בפוריה מופיע בשולחן ערוך בהלכות סעודה. זה הלכה ב' בהלכות סעודת פורים. בכלל, הלכה א' בהלכות סעודת פורים, שלא מופיעה לפנינו, פותחת בדברי הרמ"א, מצווה להרבות בסעודת פורים. גם זה איזה מין עניין מיוחד. עכשיו, מה זה להרבות? טוב, לא יודע מה ההגדרה. אבל המצווה להשתכר בפורים, שהיא הפשט של חייב איניש לבסומי, שהיא השולחן ערוך. היא לא רק שאין אותה בשום חג אחר, כמו ששאלתי במשלוח מנות, היא מנוגדת לכל 364 הימים האחרים בשנה. הגישה שלנו היא הפוכה. איך הנוסח שלו? נזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול. מתי השיכור מופיע באופן חיובי? אצל לוט, אצל נוח, אצל הנביאים, אצל מי? הביאור הלכה מתרץ תירוץ. ויש לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. נכון? כי בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה, ובאה על ידי זה אסתר. וכן, עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה. יבוא המלך והמן היום, הם כבר באים, יבוא המלך והמן מחר, עוד פעם. ולכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. סובך. זה נראה לא מספיק. אם זה כזה איסור, ולא ראית דוגמה אחת חיובית לשכרות בתורה ובנביאים, כך אתה אמרת לפני שתי שורות. כיוון ששם מה היה המשתה עם ושתי, שהחשברוש עשה משתה שם על ושתי, אז מה, זה מנהג אבותינו בידינו, אנחנו צריכים לעשות כמו שהוא עשה עם ושתי. אסתר עשתה משתה כי היא חיפשה דרך לקרוא לאחשוורוש והמן, מה היא תגיד להם שבאים ללמוד עכשיו? אז היא אמרה, יבוא המלך והמן, מחר משתה. לכן מה, לכן המצווה בפורים היא לחרוג מ-365 ימים בשנה, ולעשות מה שהזהירו אותנו מלעשות כל השנה ולהשתכר. אני מבין את הרמ"א. אז הרמ"א אומר, לא, לא, עד לא ידע זה שתרדם. אבל המחבר לא רוצה לקבל ככה. לא ראינו שהוא אומר ככה. הוא מסיים אגב, המשנה ברורה, וזה אבל לשיטת הרמ"א, זה אליהו רבא, ומכל מקום כל זה למצווה, לא לעכב. כלומר, מי שלא ישתכר, בכל זאת יצא ידי חובה, כל זה למצווה, לא לעכב. אבל קושייה נשארה אותה קושייה. מה שכל השנה נקרא אווירה, פה זה מצווה. וזה מהותי לשמחה, מהותי לסעודה. כי היה שם כמה פעמים משתה. אין שם אפילו לא פעם אחת שהמשתה שנעשה שם היה ממגמה שכל כולה באמת מתוך בית המדרש. מאוד מוזר. ההפך, המשתים של מגילת אסתר, לפי עניות דעתי, כשאתה קורא אותם על פניהם, הם הסיבה לא לשתות. אני הייתי מבין שעכשיו אנחנו ניצחנו ולא זקוקים לכל המנהגים האלה של החשברוש ושל ושתי ושל כל המשתים וההוללות הזאת שמתוארת במגילת אסתר. אז מה אנחנו עושים? שותים? אגב, אותה הלכה, בכלל אני לא מבין את המושג. לפי הרי מה זה עדה לא ידע, אמרנו, אישן לא ידע. טוב, אבל הרי זה לא הפשט של השולחן ערוך. אז לפי השולחן ערוך, מה זה עדה לא ידע? איזה מין מצווה זאת? למה שלא ידע בן ערור אמן לברוך מרדכי? כדאי דווקא שכן ידע. הרי מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לדעת שערור אמן ושברוך מרדכי. מה רע כל כך לדעת? אז אומר המשנה ברורה במקור הקודם, שדילגנו עליו במקור שש, בין ערור אמן, תראו איזה קשיים שיש לו פה, שזה מפלה ראשונה. ערור אמן, מה זה ערור אמן? זה לא שלא יבחין בין המן למרדכי, כמו שנדמה לי כולנו מבינים בפשט, רק לא מבינים איך מסתברים עם זה. אלא בין ערור אמן, הכוונה היא שזה מפלה ראשונה שניטל נקמה רבה ממנו. ערור המן זה הנקמה שנקמו במן. וברוך מרדכי, ועוד טובה יתרה מזה, גדולת מרדכי שבערכו הקדוש ברוך הוא שעלה למעלה ראש. כלומר, מה זה ערור המן ומה זה ברוך מרדכי? ערור המן זה הפרק לפני האחרון במגילת אסתר, שאז לקחו את עשרת בני המן ותלו על העץ וכל הסיפור כולו. ברוך מרדכי זה שמינו אותו משנה למלך. כך מישהו הבין לפני כן? ושלא ידע בין ערור המן לברוך מרדכי זה שהוא לא יזכור מה יש בפרק ת' ומה יש בפרק י'. והוא יעשה את הכל ביחד. הוא מסביר המשנה ברורה. כי הרי קודם שנשתכר נתן בוודאי תודה לשם יתברך על שתי הטובות. הרי לפני שהוא השתכר, אז בטח הוא זכר בדיוק את שתי הטובות, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תודה על זה שהמן ירד, ותודה על זה שמרדכי עלה. ועל כן אמרו חז"ל שלא יפסיק מלתן שבח על זה בשמחה, עד שיבוא לידי כך שלא יבחין עוד מה בין הטובה הזו לטובה הזו. ערור המן וברוך מרדכי זה לא שלא יבחין בין הרשע לצדיק, אלא לא יבחין בין טובה א' לטובה ב', בין הנס הזה לנס הזה. הוא מסיף בסוף, ועיין באור זרוע, ומכל מקום יראה להיות זהיר, הוא הולך לפי השולחן ערוך, יראה להיות זהיר בעניין נטילת ידיים, וברכת המוציא, וברכת המזון, ויהיה שמחה של מצווה, ולא הוללות, שיזכור תוך כדי שחרותו. ואז הוא מסיים מעניין מאוד, ועיין בפרי מגדים שכתב בעניין סעודת פורים ומתנות לאביונים ומשלוח מנות, אפשר בצריך כוונה על זה לשם מצווה. מי שמצוי בעולמה של הלכה במושג מצוות צריכות כוונה, זאת מהפכה מה שכתוב פה. כל המצוות צריכות כוונה, אבל אתה יוצא גם בלי כוונה. לעומת זאת, טוען עכשיו הפרי מגדים, ומביא אותו המשנה ברורה להלכה, שייתכן שמשלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים וסעודת פורים, שימו לב את איזו מצווה הוא לא הכניס? קריאת מגילה. פסומי זה בתוך הסעודה, אבל קריאת מגילה הוא לא הכניס. שמשלוח מנות, סעודת פורים ומתנות לאביונים, זו הסעודה שאגב כדאי להשתכר בה לפי השולחן ערוך. אבל שיהיה כוונה. ואפשר שצריך כוונה לשם מצווה. תמיד זה טוב שיש כוונה, אבל אדם יוצא גם בלי כוונה. אבל פה כנראה צריך כוונה, אחרת כל העסק לא קיים. אני מסכם לשנייה אחת מה שכתוב עד פה. הדברים הם מאוד 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 קשים. וקשה קצת להסתפק במה שתרצו עד עכשיו. המשנה ברורה ובביאור הלכה בשם אחרונים אחרים. קודם כל, שאלה א', מה עושה חודש שלם לחודש של שמחה? אנחנו מכירים י' ות'ו. שני, איזה מין הלכות משונות יש פה? סעודת פורים היא חובה שונה לגמרי מכל הסעודות של השנה. א', בשום סעודה, בשום חג, אנחנו לא ראינו מצווה להתכוון בסעודה. בכלל אין מצווה של סעודה בחגים. יש מצווה של ושמחת בחגיך. אז איך שמחים? שמחים גם באוכל, אבל אין מצוות סעודה. זה לא מופיע כמצווה, זה לא מצווה פוזיטיבית, יש סעודה. מי שלא רוצה לסעוד, שלא יסעד. מי שמרגיש אם זה לא טוב, אז לא. שנית, השחרות בסעודה. וקשה להסתפק, כבר אמרנו שהתירוץ לשחרות בסעודה הוא שמופיע משתים במגילה. אז בסדר, אז אם אתה הולך לשיטת הרמ"א עד שישן, את זה ראיתם באיזושהי מצווה שיש עניין עד שישן? אז מה זה עד לא ידע? והמשלוח מנות הזה, זה הרי ודאי מסתבר לנו עכשיו לא לצורך מצב סוציאלי של נתינה של אחד לשני. זה מתנות לאביונים. אז מה זה המשלוח מנות? אגב, גם המתנות לאביונים שונה מכל השנה. בפורים יש דין חשוב מאוד שצריך לזכור אותו. בפורים כל מי שפושט את ידו נותנים לו. אדם פשט ידו, מבקש, צריך, לא בודקים. פורים, פעם בשנה. אני רוצה להתחיל את הכל, ואני התחלתי את הכל בראש חודש אדר ובמשכן, אני אחזור לשם בסוף בסוף. אני רוצה להתחיל את הכל בשאלה שלדעתי היא הקשה ביותר מכל השאלות על השחרות. השחרות הזאת שבאמת גם הפוסקים התחבטו מאוד בהנהגה, איך מחנכים בה. כן, לא, מה נכון בזה? ההלכה הפשוטה בלשון הגמרא כמעט לא משתמעת לשתי פנים. חייב אם יש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ובאמת, בינינו, מה שנקרא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יש לי הרגשה שהבנו את זה נכון גם בהתחלה, לפני שלמדנו את הפשט של ארור המן זה פרק ת' וברוך מרדכי זה פרק י'. ארור המן וברוך מרדכי עד שהוא יהיה שיקור שלא יודע כלום. כך אני הבנתי את המשפט הזה. זה נכון שאני לא מבין למה, אבל את המשפט אני חושב שאני מבין. אני רוצה להתחיל את כל תפיסת הפורים והשמחה שמתפשטת על כל החודש, ומושג השמחה, ומושג העומק של שמחת פורים, בדברי המהר"ל מפראג שמופיעים לפנינו במקור 11. כי כאן מתרחשת מהפכה, אני חושב, בסיסית, לא רק בהבנת פורים. קודם כל בהבנת פורים. אבל מהפכה בסיסית אולי בכלל בהבנת עולם. ירושה לי להקדים למהר"ל הקדמה קצרצרה. אמרתי מקודם, מצוות שמחה היא לא חידוש של פורים. המילה שמחה מופיעה במגילת אסתר. ועשו אותו יום משתה ושמחה. והעיר שושן צהלה ושמחה, המוטיב של שמחה הוא מופיע הרבה. אבל שמחה זה לא חידוש של פורים. המצווה של שמחה היא לשמוח בחגים. המצווה של שמחה מופיעה בתורה כלשמוח בחיים. איך כתוב שם בפרשת התוכחה? שהכללה באה למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זה לא חידוש של פורים. שום מקום לא ראינו שתחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, ולכן תשתה יותר מדי. ובכל זאת יש שוני לפני השחרות, לפני שנכנסים לסוגיית השחרות, יש שוני מהותי בגדר השמחה. אני עדיין רוצה להישאר שנייה אחת בעולמה של הלכה, של הגדרות הלכתיות, בין פורים לשאר החגים. פורים לא נקרא יום טוב ולא חג. הוא נקבע כיום משתה ושמחה. ועשו אותו יום משתה ושמחה. ומשלוח מנות ומתנות וכו'. מפני הפרטים. סוכות נקבע מפני שהקדוש ברוך הוא הושיב את בני ישראל בסוכות. עכשיו בסוכות צריכים לעשות כך וכך דברים. צריך לשבת בסוכה וליטול לולה ולקחת ארבעה מינים ולשמוח. זה נכון שצריך לשמוח בכל. אבל מצוות ושמחת בחגיך, אני רוצה שנתפוס את זה מבחינת ההגדרה המשפטית. היא מצווה נפרדת מעצם זה שיש עניין בסוכות. למה אני עושה סוכות? לא כי קבעו יום שמחה, אלא כי בסוכות הושיב השם את בני ישראל מארץ מצרים. עכשיו זה כל כך שמח שזה זמן שמחתנו. למה אני עושה פסח? כי היום הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים ושבי של פסח, כי היום הוא קרא את ים סוף. עכשיו יש חג, אז יש עניין של שמחה. עכשיו נשאלת השאלה, איך שמחים? ועל זה באה התשובה, בבשר, ביין, בשלמים, בבגדים נעים. יופי. פורים לא נקבע ועשו אותו יום הלל והודאה. אגב, כמו חנוכה. נכון שזה לא דאורייתא פורים. נכון שזה כבר ההתחלה של בית שני, של תורה שבעל פה. בסדר, חנוכה עוד יותר מאוחר. אבל הוא נקבע להלל ולהודאה. אגב, בפורים באמת אין הלל. מה יש בפורים? אוכל. להרבות בסעודה. יש מגילה. חשוב מאוד, אבל מגילה בדיעבד, בשעת הדחק, באיזה מין מצב דחוק מאוד, אפשר לצאת ידי חובה גם בג' אדם. היהודי הזה מהספינה של המקור שם בשולחן ערוך, מה הוא עשה בפורים? אם הוא עשה את הכל כמו השולחן ערוך, ולא למד את המשנה ברורה שהולכים לישון באמצע, מה הוא עשה, או שהוא רוצה לישון אבל באונייה קשה לו, מה הוא עשה בפורים? הוא אוכל, משתכר, שולח מנות לרעהו ונותן מתנות לאביונים. בזה הוא מחויב, לא יעזור לו. אי, אין לך, תדאג שיהיה לך. אין לי אבל שום דבר, אז את אותו דבר שאתה אוכל, תחליף עם החבר שלך. מגילה אתה יכול לקרוא גם בדלת. צריך לתפוס את זה. ועשו אותו יום משתה ושמחה, השמחה היא המהות של היום. עכשיו היום הזה מתפרט ב-X הלכות. פסח, המהות של היום זה זכר ליציאת מצרים. זו נקודה הלכתית חשובה מאוד, צריך להבין אותה. ולבטא אותו צריך על ידי שמחה. נכון? צריך לבטא אותו גם על ידי אכילת מצה. אז מה עושה יום, אחד בשנה, ליום שמהותו היא משתה ושמחה? אגב, מאיפה חייב איניש לבסומי בפוריה? כי זה פשט בפסוק, זה משתה ושמחה. זה קודם משתה, אחרי זה שמחה. כתוב בפסוק לשתות. ואם כתוב בפסוק לשתות קצת, אז זה לא נקרא יום משתה. לכן כשהשולחן ערוך אומר יותר מלימודו, ולא סתם יותר מלימודו, אלא חייב איניש לבסומי, כי הוא למד את הפסוק כפשוטו. כי בפסוק כתוב יום משתה ושמחה, זה משתה. כלומר, כשקבעו בית דין בימי מרדכי היהודי, עכשיו אני חוזר אחורה, לא להלכה בשולחן ערוך, אלא כשבית הדין בימי מרדכי היהודי קבע איך נזכור את פורים, הוא קבע שיזכרו אותו על ידי המשתה, שמן הסתם עשה לו באותו דור טראומות לא קטנות, כי הוא זוכר מה היו המשתים שמוזכרים במגילת אסתר. והמהר"ל מפראג יסוד גדול מאוד שהוא פתיחה לכל. ומפני כך ימי הפורים הם ימי המשתה ושמחה. בהתחלה ייראה משונה קצת. וזהו הנאות הגוף. וצריך שיהיה השכרות כל כך. המושג הנאות הגוף לא נראה כל כך מבית ספרנו, אבל הוא עדיין לא כל כך נורא, כי אנחנו לא מתנתקים מהנאות הגוף. אנחנו חייבים לאכול ולשמוח תמיד, כל השנה. אנחנו לא מסתגפים. אבל בפורים מגדיר המהר"ל את השאיפה לאחרת. וצריך שיהיה השכרות כל כך עד שיסלק השכל. יש דרך אחת שהשכל יושבת, תהיה שיקור. עכשיו אני רוצה גוף נטו. זה לא נשמע כל כך מבית ספרנו. וכמו שאמרו, צריך לביסומי בפוריה עד שלא ידע בין ארור אמן ובין ברוך מרדכי. הוא קיבל את כל ההסברים של המשנה ברורה, שארור אמן וברוך מרדכי זה פרק ט' ויוד. איך הוא הבין? כמו שהבנו בהתחלה. שיהיה נטול הבחנה, שכלי. אני מברך כל בוקר אשר נתן לשכבי בינה להבחין. אני אומר, כל יום אתה חונן לאדם דעת. אחד מגדולי האדמו"רים היה אומר שהכל הוא מבין בתפילות השבת. הוא רק היה מבקש דבר אחד, שאת אתה חונן לאדם דעת יכניסו בתוך שלוש הברכות הראשונות לפני מקדש השבת גם. את זה צריך גם בשבת, הוא היה אומר. את אתה חונן, את ההבחנה, את הדעת. פורים השאיפה שלי, ניתוק מהדעת. ושהגוף יופיע ולא השכל. כלומר, כיוון שתקנו ימי הפורים למשתה ושמחה שהוא הנעת הגוף, לכך צריך שיהיו נמשכים לגמרי אחר הנעת הגוף, עד שיסולק השכל לגמרי. היי, אתה לא מסוגל, בדיעבד, נו, אז יש כל מיני הנחות אצל הרמ"א, אצל המעריב, זה תוכל לראות איזה דור או שניים אחריי, בפוסקים כבר יגידו לך מה לעשות. אבל כך צריך לעשות. ממשיך. כי הגוף והשכל שני הפכים, שאם האחד קם, השני נופל. וכל אשר הוא נוטה אחר השכל, הוא... לגמרי, ועכשיו הוא בונה את הנדבך האחרון, ואז האדם נעשה גופני לגמרי. זאת השאיפה שלנו, המהר"ל. ואז האדם נעשה גופני לגמרי, ואפילו בין ארור המן ובין ברוך מרדכי לא ידע, אף שבשביל ארור המן וברוך מרדכי הוא המשתה והשמחה. הרי למה אני שמח? כי ארור המן וברוך מרדכי, כי נהפוך הוא. עכשיו אני יודע שהכל יתהפך, ואני יודע איפה המן, ואני יודע איפה מרדכי, לכן אני שמח. נו, אז כמה אני צריך לשתות עד ש... אני לא יודע למה אני שמח. ואיך אמר הפרי מגדים? אבל במצווה הזאת צריך כוונה. אז מה אתה רוצה מאיתנו בדיוק? כי השמחה הזו כולה, אף שבשביל ארור המן וברוך מרדכי הוא המשתה מהשמחה עצמו, ואפילו זה אינו יודע, כל שכן שלא ידע להבחין בין דבר לדבר בשאר דבר. אני הייתי מצפה שעכשיו יופיע ההמשך ויגיד, זה מה שלא. אנחנו, עם ישראל, לא בנויים לדברים כאלה. אנחנו, בעזרת השם, לפני ששותים, רואים את היין ואומרים, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. זה חנוכה. אז מה הוא אומר? אני חושב שיש כאן נקודה עמוקה מאוד שהיא תחילת כל הדברים כולם. בפורים מסביר המהר"ל באריכות בהמשך הדברים שם. ביקש המן לעשות לנו בפעם הראשונה את הדבר שהגדיר סוף סוף את מה שעמלק רוצה. הוא לא רצה לגעת ברוחנו. הוא לא רצה לגעת בנשמתנו, וזה לא הייתה נפקמינה בשבילו אם היינו מסכימים או לא מסכימים לקיים את התורה או לא לקיים. הוא רצה לחלות את הגוף היהודי. גוף. כל מה שיהודי בעולם צריך להיקלות. אנשים ונשים, טף וזקן, ושללם לבוז. כל תא, כל איבר, כל גיד שאומר יהדות, צריך להיקלות. זאת לא מלחמה באידאה שכלית. זאת מלחמה שמבחינה חיצונית נראית הכי קלה, כי זו מלחמה בגופים. אבל מבחינה עמוקה צריך לתפוס. זו המלחמה היחידה שהיא מלחמה בשורש. כי המן בא ואמר, יש קדושה בעצם הגוף היהודי. הישות היהודית הזאת, הקיום הגופני של היהודי מציק לי. ואם הוא יקבל את מה שאתה רוצה, גם אז זה מציק לי. זאת תורת הגזע בתחילתה בצורה הכי הכי מושלמת שלה. קיומו של גוף הוא המלחמה של המן הרשע. המן הרשע הוא זה שיודע בדיוק לבוא לאחשוורוש ולומר לו, ישנו עם אחד והוא מפוזר והוא מפורד והוא כל הזמן ישנו, ואת הישנו הזה צריך לחסל. תראה כמה הוא מפוזר, תראה כמה הוא מפורד, תראה כמה כל הנתונים האובייקטיביים לא מאפשרים לו להמשיך להישרד, ושום דבר לא גומר אותו. צריך למגר את השורש. כאן אני רוצה להגיע לנקודה הקשה יותר מהכל, וזאת הנקודה שהמהר"ל מבקש ללמד אותנו. השורש העמוק ביותר של היהודי הוא לא הסברה שלו ולא הלימוד שלו ולא השכל שלו ולא קיום התורה שלו, אלא היותו יהודי. הוא יהודי, זאת עובדה. הוא מייצג מושג, לא כאיש פרטי. הוא מייצג מושג שקיים בעולם באופן פיזי. אין למן התנגדות לאיזו מומיה פילוסופית שתייצג את כנסת ישראל. הוא רק לא מוכן לראות ישות פיזית של גוף כזה שנקרא יהודי. זה מעניין מאוד, המוטיב היחיד שבו אנחנו נקראים במגילת אסתר הוא לא בני ישראל, לא עם ישראל, יהודים. יהודונים, זה השם שלנו. אם מזרע היהודים מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה. ליהודים הייתה אורה ושמחה. אלה אגב הפסוקים שאנחנו אומרים בכל רם. אומר השפת אמת, כי בזמן מגילת אסתר לא היינו כל כך חשובים, היינו סך הכל מאוד נמוכים, אבל יהודים היינו. ועל זה הייתה המלחמה. בחנוכה רצו לחלות לנו את הרוח. אז כשמנצחים צריך להגיד הלל. בפורים רצו לחלות לנו את הגוף. אז כשמנצחים צריך לשתות ולשתות 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 עד שיסולק השכל לגמרי ויתגלה שהגוף שלנו הוא קדוש וטהור. אין מלחמה יותר חזקה מהמלחמה הזאת. איך כתוב שפורים ככיפורים? זה אותו דבר וזה בדיוק 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 הפוך. יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה שהתפקיד שלנו הוא לבטל את הגוף ולהשליט את השכל. פורים זה היום היחיד בשנה שהתפקיד שלנו הוא לבטל את השכל ולהשליט את הגוף. כי ביום כיפור האויב שלנו הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בפורים האויב שלנו הוא המן הרשע. ופורים ככיפורים פירושו שכדי להגיע למדרגה הנכונה באמת של יום כיפור, בוא נבחן אם אתה זוכר שהדבר הכי קדוש שיש בנו זה שאני יהודי. הקודש ברוך הוא עשה אותי יהודי. היהודי ההוא, הכי נמוך שיש בעולם, הוא נציג של הקדוש ברוך הוא, של כנסת ישראל. לא יעזור. את זה המלאק מבקש לחלות. הוא מחפה את זה בכל מיני פטפוטים, בכל מיני הסברים. אם מרדכי ישתחווה, אם מרדכי לא ישתחווה, אם הוא יתנהג יותר נחמד. הוא מאוד אוהב שנדמה לנו שככל שנתקפל יותר ונוותר יותר ונגיד יותר וניתן יותר המלחמה תשתנה, והוא לא תופס כל הזמן שיש פה מלחמה במשהו אחר לגמרי, לא בבני ישראל, ביהודים. נקהלו היהודים ועמוד על נפשם. אין עוד ספר בכל כף דלת ספרי הקודש שכל הזמן זה התואר שלנו. פה יש יהודים. יהודים שהסיבה היחידה שרוצים לחלות אותם היא כי הם יהודים, ולא יעזור למיליון ועוד מיליון מחקרים שינסו להסביר ממה זה נובע. ואיך צריך לזכור את אשר עשה לך המלאק? בצורה הכי משונה. בשביל לזכור צריך שכל. לא, 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 לא. אתה בשביל לזכור, אתה לא צריך שכל. אתה צריך גוף. כי מי שהוא קדוש וטהור, אז הסוד שיוצא כשנכנס אצלו היין, זה גם בגוף שלו. ומה תפקידך ביום הזה? מאוד פשוט. אתה תדאג שגם החבר שלך יאכל. אבל יש לו, לא משנה, שיאכל עוד. אבל אין לי, תחליפו ארוחות. תזכיר לו את הגוף, הוא יזכיר לך את הגוף. איך מספר אותו סיפור חסידי ידוע על היהודי הזה שהיה אוכל ואוכל 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 ואוכל. הוא זכר איך הקוזקים היו שורפים את האבא שלו. האבא שלו היה כזה כחוש. הוא אומר, כשאותי הם יבואו לשרוף, ייקח להם הרבה זמן. זה עומק אדיר. ליהודי יש גוף. זה דבר שאף פעם אומות העולם לא אהבו לשמוע, ואנחנו כל כך אהבנו את זה שלא אוהבים לשמוע. כי כל כך אהבנו להיות רוחניים. זה הסתדר לנו יפה עם גלות ועם המון דברים. גם היום לפעמים אנחנו חוזרים לאהוב את זה. ליהודים יש גוף, ישות, ובגוף הזה רוצים להילחם, והשורש שלנו הוא הגוף שלנו. זה הפוך לחלוטין ממה שאנחנו רגילים. וזה הניצחון של פורים. לכן חייב להרבות בסעודות. מה זה יום משתה ושמחה? מה זה בכלל שמחה? שמחה היא הידיעה שאין אצלך שום דבר שלא מחובר למקור. לא רק הסברות שלך מחוברות למקור. כל איבר בך, כל תא, כל גיד, הוא יהודי. עכשיו אתה יכול להיות שמח. על מה אני שמח בפסח? על זה שיצאנו ממצרים. על מה אתה שמח בשבועות? שקיבלנו תורה. ועל מה אתה שמח בפורים? שלא עשה ניגוי. על זה אני שמח. בעברית פשוטה. שאני יהודי. זאת שמחה עצומה שהיא יותר גדולה מכל השמחות האחרות שיהודי יכול לשמוח. אני מהעם הזה. גם אם זה יותר פופולרי להשכיח את זה. זאת השמחה שהופכת את היום כולו לנטו שמחה. כי אין שום תוספת. אין שום סיבה נוספת. כי גם לא היה שום דבר בפועל בהיסטוריה. כלום. היו תוכניות. תוכניות היו כל ההיסטוריה לרשעים. המן היה בעל התוכניות האחרונות? אולי אילו היינו קצת יותר גדולים, קצת יותר שמים לב, אז גם אחרי תוכניות שרק בשבוע שעבר כולנו למדנו לקרוא עליהם ולחוות אותם, אולי גם אז אנחנו היינו צריכים לעשות פורים. תוכניות. תוכניות של פיגועים, של מיגור, תוכניות. אבל הקצב הוא כזה שתוך שעה היו חדשות הרבה יותר חשובות. פורים זה אותו סיפור. תוכניות שהיה מי שעצר ואמר, רבותיי, עכשיו צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא כי התוכניות בוטלו. והיה רק פסע בין התוכנית לבין הביצוע. והתוכנית הייתה לא נגד שום אידאה, אלא נגד כל איבר יהודי קיים. ואין שמחה גדולה יותר ליהודי שיכול לחזור ולהזכיר את זה שכל גופו הוא נציגות של הנצח הזה שבא לידי ביטוי פה במציאות, בעולם, בישות פיזית, לא ברעיונות אבריריים של ספר, של מוזיאון. יש סיפור מזעזע שהגמרא מספרת על רבי חנניה בן תרדיון. היא מספרת איך באו להרוג את רבי חנניה בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות. זה אגב סיפור שתחילתו מעניינת מאוד. הוא עוסק במפגש של רבי חנניה בן תרדיון, שאגב ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הייתה ביתו. רבי חנניה בן תרדיון נפגש עם פנה אחר, יוסי בן קסמה, לא חשוב, והוא מדבר איתו דווקא על מאות של פורים. אבל אחרי זה, בחזרתם מצאוהו לרבי חנינה בן תרדיון, במקור 12 ליד, שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים. וספר תורה מונח לו בחיקו. כי ככה רבי חנינה בן תרדיון היה הולך תמיד. היה לו ספר תורה בחיקו. וכרכו בספר תורה, אנחנו מזכירים את זה ביום כיפור, באלה הזכירה. וכרכו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור. והביאו בהן ספוגים של צמר ושראום במים והניחום על ליבו. תראו את הרשעות. חלתם לשרוף אותו, תשרפו. אז שיהיה לאט. הביאו ספוגים של צמר ושמו מים. שהמים והאש יסתכסכו זה בזה, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, והילדה שלו ראה אותו, זה הכל חלק מאותה קלגסיות, מאותה... הרי כל מי שמכיר את ההיסטוריה, ורבים מאיתנו מכירים לא כהיסטוריה, כהווה, שאיתם כל הזמן, לא בנשמות ניסו להילחם, בכל איבר. אמרה לו ביתו, אבא, הראה בכך? ככה אני רואה אותך עכשיו? ואגב, שאלה משונה, מה את מתכוונת? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה אימי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. מה פירוש? רבי חנינה בן תרדיון, אתה לא חשוב לקדוש ברוך הוא יותר מספר תורה? ככה הוא לא יבקש את בונך? אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. אף אתה פתח פיך ותיכנס בך האש. אמרו לו, תפתח את הפה ותיכנס האש. אמר להם, לא, אני לא עושה את זה ביוזמה שלי, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. היה שם גוי אחד, בין המוציאים להורג. אמר לו קלצטוניירי, רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגים של צמר מעל לבך, כדי לזרז, אתה מביאני לחיי העולם הבא. אני אעזור לך. אמר לו, הן. אמר לו, היא שווה לי. נשבע לו. עכשיו תבינו איך הוא מסכן את עצמו. הקריצטנורי הזה בעיני המפקדים שלו. מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגים של צמר מעל ליבו. יצאה נשמתו במהרה. אבל הוא הבין הקרצטוניירי הזה שאין לו מה לחיות יותר. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה רבי חנינה בן טרדיון וקרצטוניירי. הרשע הזה שלפני שנייה עשה ינר חסד. יחד הם מופיעים. מזומנים הם לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ויש קונה עולמו בכמה שנים. זה סיפור מזעזע, צריך להבין אותו לעומק. שמעתי יותר מפעם מהרב גולדוויכט, זכר צדיק לברכה, שהסביר את הסיפור הזה נפלא. הוא אמר שהבת שאלה את אבא, אבא, למה הם מתעללים בגוף שלך? שהם רוצים את התורה שלך, אני מבינה. שהם רוצים את הנשמה שלך, אני מבינה. מה הם רוצים מהגוף שלך? מה זה מעניין אותם? מה הם הולכים להרוויח מזה משהו? אבא הראה בכך? אמר לה, על זה הוא ענה. אם אני נשרף לבדי, היה הדבר קשה לי. הגוף שלי באופן פרטי הוא באמת שום דבר. אבל הגוף שלי הוא לא הגוף הפרטי שלי. הגוף שלי הוא גוף של יהודי. עכשיו יש פה ספר תורה עימי. את יודעת ביתי מה זה ספר תורה? פעם כשעסקנו בספר תורה דיברנו על זה. ספר תורה זה אור של בהימה גסה. קלף. ובתוך האור הזה של הבהמה הגסה יש הרבה הרבה אותיות קדושות. לא כי הן קדושות. כי אני כתבתי אותם לשם קדושת ספר תורה. אם הייתי נשרף לבדי היה קשה לי באמת. אבל עכשיו מי שיתבע אל בונה של תורה, הוא יתבע אל בוני. אי אפשר לשרוף אותיות פורחות באוויר. אז למה אסור לשרוף ספר תורה? כי ספר תורה כוחו הוא מפני שהוא כתוב על אור של בהימה גסה, זה מה שעושה את הספר לספר תורה. אז מה, אתה מקדש אור? לא. אבל אני בא להגיד שבעולם יש לאותיות הפורחות האלה ישות פיזית שבהם הן מתקיימות. ועכשיו מי שיתבע אל בונה של תורה הוא שיתבע אל בוני. וכשנשרף אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. מי שיש לו גוף, כששורפים את גופו הוא יודע שהאותיות ממשיכות לפרוח. ראה אותו הקלצטנורי, אמר לו, אני מבין על מה הוויכוח. אני תופס מה זה גוף של רבי חנינה בן טרדיון. אם אני אעזור לך שהגוף של רבי חנינה בן טרדיון יסבול פחות, אני אקבל על זה עולם הבא. אמר לו הם. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן טרדיון וקלצטונרי מזומנים לחיי העולם הבא. כי הקלצטונרי הזה הבין בשנייה אחת את מה שהמן ניסה להכחיש, שישנו עם אחד. יש להם גוף. והגוף הזה ימשיך להתקיים. זה עדי לא ידע. עדי לא ידע זה כיפשוטו. עדי לא ידע זה להגיע למדרגה שאני לא זקוק לשום סברה, לשום שכל, לשום אידאה, לשום מפלגה, לשום רעיון, לכלום. רק לזה שאני יהודי בגופי. ואז אני מגיע לשיא הנצח הזה של ישנו עם אחד. פורים וכיפורים. כל המועדים בתהילים. אבל פורים לא ייבטל אף פעם. כי אולי את הזכר ליציאת מצרים, או את הזכר לסוכות, את זה אולי לא יצטרכו לעתיד לבוא, כי יהיו ניסים יותר גדולים. אבל את הזכר ליהודי, את זה יצטרכו גם לעתיד לבוא. את זה שיהודי חי בתוך מציאות, בתוך גוף. פעם, הזמן מאוחר מאוד, בסעודה של פורים, בתפריש צדי דלד, אני מדלג פה, מי שירצה יראה אחר כך, יש כאן מקור מדהים שהרב קוק כותב לפיו, דבר מאוד מעניין, אני אומר בעל פה, יש הלכה משונה, פורים עם כל החשיבות, ועשו אותו יום משתה ושמחה, הוא לא יום אסור במלאכה. נהגו לא לעשות מלאכה, למי יש זמן בפורים לעבוד? אבל הוא לא יום אסור במלאכה. אומר הרב קוק, בטח שהוא לא יום אסור במלאכה. כי בפורים מה הבעיה בכלל? במלאכה, בגוף, אפשר גם לעשות מלאכה, מה הבעיה? כל חג אתה צריך לא לעשות מלאכה כדי לחשוב מה הרעיון. בפורים אל תחשוב! בפורים כל פעולה שלך היא קודש. בפורים הגוף שלך הוא קודש. פעם הרב קוק קם באמצע סעודה, בתפריש צדי דלת, זה המקור האחרון, ואמר אז, מתוך המעמד הזה של עדי לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, תבוא הכרה עליונה למצוא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו. ואח אל אח יתוודע, ויד ליד תינתן, וקול גדול יישמע, קומו ונעלה ציון אל בית אלוקים. וכי בימי מור והדס יאמר גם היום ישנו עם אחד. מאוגד ומגובש עומד בחוסנו לבנות את כל הריסותיו מאוצרו הפנימי הסמוי מן העין, אשר בו גנוזה היא הברכה של לך כנוס את כל היהודים. כך הוא אמר וגמר בלחיים גדול, ומחייב איניש לביסומי בפוריה דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. זו דרשה שפשוט כתבו אותה מילה במילה. אז הוא פנה אל הציבור שם, בלחיים, לחיים, לחיים טובים, לשלום. זאת התפיסה של פורים. זה העדי לא ידע. עברנו את הזמן, אבל פתחנו את הכל במשכן, ובראש חודש אדר, ובראש חודש ניסן, וביצחק. צריך את זה עוד זמן. אני לא אכנס לזה עכשיו. רק במילה אחת. משכן זאת מציאות של מקום ששכינה שרויה בו. זה נגמר בראש חודש אדר. השמחה הגדולה של השלמת המשכן היא השמחה שמשפיעה על כל החודש הזה. וחיכו עם המשכן עד ליום הולדת של יצחק. כי יצחק הוא הדמות מכל הדמויות. עסקנו בה רק השנה. זה יצחק שלא נאמר בו יצחק יצחק. זוכרים שדיברנו עליו? כי בכל אחד אחר נאמר אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה. כי יש אברהם של הנשמה ויש אברהם של הגוף. יש יעקב של הנשמה ויש יעקב של הגוף. אבל יצחק הוא זה שגילה שהכל דבר אחד. לכן הוא זה שמתפלל לא בבית, לא בהר, בשדה. הוא צד ציד. יצחק, ביום הולדת שלו, צריך להקים את המשכן. ובין ראש חודש אדר לראש חודש ניסן, המשכן ממתין מקופל. אז יש חודש יותר שמח. ממתין משכן מקופל כדי לצאת לאור ביום הולדת של האיש שלימד איך אפשר לחבר את הגוף והנשמה. ובשיאו של החודש הזה כל שנה מגיעים יהודים שנקראים רק במגילה הזאת בתואר הכי נמוך, הכי פשוט, הכי קדוש, יותר מכל התארים האחרים. ואומרים לך כנוס את כל היהודים. ומה נעשה? נאכל ונשתה. זה ועשו אותו יום משתה ושמחה. חודש טוב.